פגישתו של הרב בלימוד נסתר. שפה במה שהוא כותב לנו, אז זה שופך אור על מה שהוא כותב בהרבה מאוד מקומות, שאותם דווקא אני לא מתכוון להביא לכם עכשיו, שהוא קורא ללימוד נסתר. וטוען שבזה תלוי כל הגאולה והכל זה. והאמת היא שגם אצלנו זה בדיוק העניין. גם אצלנו הוא קורא ללימוד נסתר. אבל הוא מתכוון ללימוד נסתר, לא להזיה של אנשים שהם חושבים שהם לומדים נסתר, אלא ללימוד באמת. ופה הוא הסביר, אז ראינו שהוא אומר, מתי חשובו העסק ברזי עולם, בעמוד 293, כבר ראינו את זה בשבוע שעבר, מתי הוא חשוב העסק ברזי עולם, שבזה תלויה גאולה, ובזה מקיצור, אין דבר למעלה מזה. מתי חשוב העסק ברזי עולם? עסק של חוכמה והסתכלות נפש גדולה. כשהיא באה עם כל מכשיריה והרחבתה הלימודית והעיונית, המוסרית והמדעית, כי אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנוני בספרים, אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה, כמו שדיברנו. זה לא בגלל שאתה קורא בספר, זה נקרא שאתה לומד נסתר. יכול להיות שזה נכון, שאתה קורא פרשת שבוע, למרות שאתה לא מבין, ליגרוס איני שדר לאיסבר, בסדר, גרסה נפשי לטאבן משפטיך, ליגרוס איניש, אף על גב דלו ידע מה היא כאמר, לא נורא, בכלל עסק התורה לא יצא, אז זה בסדר, אתה יכול, אני יודע, אפילו לקרוא ככה משניות, לקרוא ככה גמרא, כי איך נגיד, ככה מתחילים, אבל בנסתר זה באמת לא שייך, בנסתר זה באמת לא שייך. אתה רוצה לגרוס, תגרוס, תגרוס דברים שאחר כך אתה תוכל להבין אותם, שיש סיכוי שבהישג ידך. אבל כשאתה גורס נסתר, כי עוד דברים הרבה קודמים לא בהישג ידך, אז זה לא הכוונה. כל פנים, זה לא מביא את הגאולה. אין בזה שום מעלה מיוחדת שעליה ספרי הנסתר כל כך מדברים על החשיבות של לימוד ספרי נסתר. הם לא מתכוונים ללימוד לעסק בצורה הזאת של הנסתר. אתם מבינים? זה לא אדם שקורא חוק לישראל. אז אין הבדל אם הוא קורא את הזוהר בזה, או קורא את אונקלוס בזה, או קורא את תהילים. את שלושתם הוא מבין באותה מידה. כלומר, הוא לא מבין. זה בסדר. בוא נגיד, זה מועיל כמו אדם שלא עוסק בדברים בתהילים, אולי. אבל זה לא המעלה, אתה לא נהיה מלדי זה... ודאי לא גדול בישראל, ודאי לא אדם שראוי לקרוא לעצמו לומד נסתר. הוא לא לומד נסתר, זה משהו אחר. זה נקרא גרסה. ואפילו במקום שבני אדם חושבים שהם לומדים ומאיימים, אבל יש להם דרושי קטנות, של עסק קטנוני בספרים, השכל שלהם קטן, אין להם הבנה באמונה, הם לא מבינים באמת בעולם הרוחני, אלא הם מבינים על פי מה שהם מבינים. אז גם מדהים, כשמדברים על דברים גדולים, זה לא עושה אותם לגדולים. זה עושה את הדברים הגדולים לדברים קטנים. אז זה לא ישנה שעסקו, אתה יכול לעסוק בספרים שכתבו אותם, עמוקי מחשבה, תאומי מחשבה, מורי נבוכים, אור השם, מלחמות השם של הרלב"ג, ספרי מחקר, אתה יכול לעשות. נו, יש שם דברים פילוסופיים אדירים שעסקו בהם אבירי השכל של עם ישראל. אבל זה שאתה קורא בזה ואתה לא מבין, זה לא עושה אותך לפילוסוף, שאתה קורא ספרי פילוסופיה. ואותו דבר, זה לא עושה אותך מקובל שאתה קורא ספרי קבלה. אם לא, כשיש עמהם, עם העסק בספרים הגדולים האלה, כשיש עמהם כל אותו התואר והקביעות, אותו החשק והנועם הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית, הבא מתוך שמחה וגדולה של ענווה ושלוות נפש. אני ממש מצטער שאני, בגלל ה... אני, זאת אומרת, שכחתי, אבל אם הייתי זוכר, הייתי מביא לכם פסקה שהיא לא נמצאת בספרים, אבל כבר התפרסמה. מכתב ידו של הרב, ששם, אני מפחד, אני אגיד לכם בעל פה, אם כי אני הורס את זה, כי אני אומר את זה בעל פה, כי הרב אומר את זה נפלא, ואני כמובן, אבל הוא אומר בערך ככה, ירדו מאוד לומדי הנסתר של ימינו, ירדו מאוד, כי, והסיבה היא שבניגוד לכל מקצועות התורה, עוד פעם זה מילים שלי, אבל מקווה שאני לא מזייף את התוכן, אני חושב שאני לא מזייף את התוכן, למרות שאני משפיל את הסגנון. בניגוד לכל עסק התורה, ששם צריך לבוא קודם הגרסה, זאת אומרת, קודם תלמד, ליגרוס איניש הדר ליסבר. זה נכון, אומר הרב, ביחס לכל מקצועות התורה. חוץ מבנסתר, בנסתר זה הפוך. צריך קודם כל להיות שייך לנסתר, זאת אומרת לחשוב מחשבות של נסתר מעצמך, להבין, להיות בעל תובנות שכליות עמוקות, ואז לבוא לעיון. אבל לומדי הנסתר של ימינו, כך הוא אומר, הם לא מפעילים את השכל. הם לא יודעים איך להפעיל את השכל, זה מילים שלי. אבל זה רעיון שלו. והם עוסקים במין קריאה כזאת, מכנית של ספרי הנסתר. וממילא זה משפיל את הכל. זה מטמטם את השכל שלהם, אם היה להם קצת. ומשפיל את הנסתר.
זה לא קודם מאוד התורה?
לא. מה, אתה זוכר דבר כזה בראות התורה? כן. זה נכון שיש פסקה דומה, אבל מה שאני אומר בניסוחים שלי, זה לא כתוב שם. אתה צודק, אם שכחתי את הפסקה הזאת, היא גם כן דומה, אבל יש פסקה אחרת. חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, השינם משוטטים בתחילה בשכלה ממקורותיה של תורה, להשכיל בעניינים האלוהיים, כי הם מלעיתים את עצמם ברמזי לימודים הכתבים בספרים, שעל ידי זה אין שכלה מתרומם. יש על כוח, טוב מאוד. זה קרוב מאוד לפסקה האחרת. כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם, אבל לא זאת המרגעה. כי אם אחר שאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחידותם, הנאמרים בעניינים הרזיים לכל פרטיהם, אז הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו. זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל וכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. טוב, יש כוח. ממש, זה נכון שזה הרעיון, אבל... אבל פסקה אחרת, והיא אומרת, איך שאמרתי, היא אומרת, ככה היא מתחילה, ירדו מאוד לומדי הנסתר שבימינו. כי בניגוד, הוא אומר, בניגוד לכל הלימודים האחרים, ששם באמת קודם צריך ללמוד, ואחר כך לסבור, פה להפך. אבל בסדר, טוב שהזכרת. כן. אז כן, אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנונים וספרים. אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה, אם לא כשיש עם אותו התואר והקביעות, אותו החשק והנועם, הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית, הבאה מתוך שמחה וגדולה של ענווה ושלוות נפש, מתוך אורך מחשבה והדרת דעה, מרגישה הזקה והדינה. אנשים חושבים, אני אלמד נסתר, על ידי זה אני אהיה גדול, תהיה לי מחשבה עמוקה, אני אבין דברים נפלאים. תדע לך, אדוני, אם אין לך מחשבה עמוקה ואתה לא מבין דברים עמוקים, אל תפתח ספרי נסתר. כי כשיש לך את זה מהצמיחה ומוכחה מתפוצץ מהבנות אדירות, סימן, זה אחד מהסימנים שאם תשלים את שאר התנאים, אתה שייך לעניין. ולא, אתה לא שייך לעניין. לא בשבילך. שמעתי פעם מרב צבי, מרב טאו, שהוא שמע את זה, ממי הוא שמע את זה? מי, איך קראו לחברו, היה איזה גאון עולם אחד, רב שמואל, נו, היה חברותה של הרב, היה תלמיד של הרב בישיבת מרכז הרב, והוא, אני חושב שהוא, מסכמו שלו היה פרופסור גם כן, וסידר את התוספת, אם אני נטוי, איך קוראים לו? טוב, בקיצור, היה תלמיד חכם עצום, והוא היה חברותה של הרב, למדו חברותה. זאת אומרת, הוא היה תלמיד בישיבה, אבל היה אילוי, והרב למד איתו, מרה. והוא סיפר שהוא שאל פעם את הרב, מתי להתחיל ללמוד נסתר, אם הוא יכול להתחיל כבר ללמוד נסתר. אז הרב אמר לו, תראה, לימוד נסתר זה לאנשים כאלה, נסתר נוצר לאנשים כאלה, שכשהם לומדים, למשל, מהר"ל, זה חונק אותם, כי זה קטן עליהם. הם לא יכולים למצוא את פרנסתם הרוחנית בגבעים כאלה של מהר"ל. כי זה מובן מאליו, מאליהם, להם זה מהר"ל מובן מאליו, והם פשוט מרגישים יובש. בשבילם, אז יש את המדרגות העליונות יותר. אבל אתה מספיק לך מהר"ל. לא בשבילך נסתר. אז תבינו, שכחתי את שמו, אבל אם הוא היה חי כיום, היה בשורה הראשונה של המכונים כיום גדולי ישראל. הגדולים, ודאי. למדן, וגם אליו אמר, זה לא בשמך. רב צבי אמר שפירי פלאים הנובה של, אני חושב קראו לו רב שמואל, שכחתי. אבל הנבא שלו שהוא סיפר את זה על עצמו. אז הנה כי כן, יכול להיות אדם, כן, גדול, תלמיד חכם גדול, למדן עצום. אבל כל מה שכתוב ומה שהרב אומר, נו, נו, צריך ללמוד, זה לא הכוונה אתה, זה מי שצריך. צריך פה הסתכלות רחבה, אלוקית, הבאה מתוך שמחה וגדולה של ענווה ושלוות הנפש, מתוך אורך מחשבה והדרת הדעה, והרגשה הזכה והדינה, מתוך אהבת החיים ואהבת הבריות, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל ואהבת תורה על כולן ואהבת השם יוחיה אותם, ומסדרת ברוכה הגדול את כל חלקיהם. טוב, אז אני, בעצם מה שאמרנו בשבוע שעבר, אני אעשה לכם הרחבה. והנושא עכשיו יהיה קצת הסתעפות על הנושא. אני לא מקיף בצורה מקצועית את כל מה שכתוב ברב בנושא הזה, אבל הרחבה בקריאת כיוון, מהם התנאים למי אמור ללמוד נסתר, או מהם התנאים ללמוד נסתר, או מה זה הנסתר שהרב באמת קורא, שבזה תלוי כל הגאולה וכו', למה הכוונתו? אז יותר לקבל גדרים או מסגרות. אז זה פה, תתחיל לקרוא מכאן, ממה ש... מן הבא ביד אני עכשיו שולף לכם. ההזיה באה מהנטייה לחקר נשגב, שהיא מתפרצת בלא עיתה. תרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה. דיינו, עד לא הספיקה ללמוד את הלימודים המוחשיים הפרטיים, הקודמים תמיד להתעמקות בנאצל ונשגב. ועד אשר לא ביססה לה את מעמדה המוסרי בכל מילואו. באופן המספיק למעמד נפש נשגב, הראוי להתאים אל החקר המלא אורה ויזוז נפש כחקר אלוה בצורתו הרוממה. ומזה הטעם איננו מוצאים תמיד, אחרי נטייה של התעוררות דרישת הנשגב, שאחריה באה הזיה. הזיה אמונית או הזיה כפרנית. והכל הוא מפני התלמידים שלא שימשו כל צורכם, אשר עלו למומי הדרישה, בלא הכנה קודמת. עוד פעם. לא שמעתי? זה שמונה קבצים קובץ א' י"ט. בגדול, אז הרב אומר פה, מתעסקים במה שלא צריך להתעסק, צוללים בהזיות. דמיונות. זה מוביל להזיות. והזיה, שתי סוגי הזיות. הזיות של אמונה והזיות של כפירה. כלומר, האמונה שנבנית מתוך העסק במה שאתה לא צריך לעסוק, אתה קורא לעצמך מאמין ואתה קורא לעצמך הוגה ולומד ועוסק בנסתר. אבל זה נקרא, בלשון הרב, הזיה. אתה הוזה שאתה מאמין, אתה לא מאמין. זה משקל של מה שהרב מתבטא פה, אתם יודעים, שלרב לפעמים יש ביטויים חריפים מאין כמותם, קטלניים. רק מרוב שהרב הוא איש טוב, אז הוא כל כך חטוף כל כך הרבה קדושה וחיוב, עד שמקומות הביקורת שלו הם פשוט נבלעים, אז לא זוכרים אותם. אבל יש דברים מאוד מאוד חריפים וקטלניים. אם מישהו היה רוצה להשתמש בזה בתור חומר, אפשר היה ללקט מכל כתבי הרב ולעשות אמרות כנף כאלה, שהקטלנות של הרבי מקוצק תהיה קטנה לעומתם. אבל זה בדיוק חלק מהעניין. הנטייה לעקוץ והנטייה לקטול זה נטייה של קטנות בעצמה. אלא שיש, לפי חכם, לפי נבון תימצא חוכמה ושבט לגב כסילים. צריך לפעמים גם לדעת להצליף. אבל תלמיד חכם לא צריך להופיע עם שבט ביד. זה לא צורה של תורה. טיפוס דוקרני ועוקצני, לכן הדרך אינו. אבל מכל מקום, עכשיו אני קצת דולה לכם. זה אומר את באיגרת צדיק ח', אז יש לו את הביטוי הזה, הוא רוצה להקים בתי ספר, לייסד במרכז היישוב החדש ישיבה גדולה, שתהיה מתנהגת ובכל לאוכות הכבוד בחיים, אתם יותר טובים שוכלים בקיצור. הנושא המרכזי של הקמת הישיבה המרכזית. אז בין היתר מה שהוא אומר פה, אז אם השכלול של הישיבה במילואה שתגדל לוחמים מלחמת השם נגד בעלי הדמיון הנפסד החושבים את עצמם ליראים, ונגד גסי השכל ובעלי טמטום הלב החושבים את עצמם לחופשים. לחופשים. חופשים, פעם קראו כיום קוראים לזה חילונים. פעם קראו לזה חופשיים. יש אדוקים ויש חופשיים. צריך להקים את הישיבה נגד שתי קבוצות. נגד אלה שקוראים, כיום נקראים דתיים, ונגד אלה שכיום נקראים חילוניים. זה מה שכתוב פה. בכל פנים, צריך להקים לוחמים מלחמת השם. נגד בעלי הדמיון הנפסד החושבים את עצמם ליראים, ונגד גסי השכל ובעלי טמטום הלב החושבים את עצמם לחופשיים. על החתום הרב קוק. אז זה קרוב מאוד למה שהוא אומר פה, הזיה. הזיה. והעסק בניסטר הלא הגון מוביל לשתי הזיות. הזיה של יראים והזיה של כופרים. אלה חושבים שהם כופרים, ואלה חושבים שהם מאמינים. והזיה באה מהנטייה, אני קורא עוד פעם את הפסקה, הזיה באה מהנטייה לחקר נשגב כשהיא מתפרצת בלא איתה, תרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה. דהיינו, עד לא הספיקה ללמוד את הלימודים המוחשיים הפרטיים, הקודמים תמיד להתעמקות בנצל ונשגב. קודם אתה צריך ללמוד את המציאות, תכף נקרא לכם עוד פסקה, מאורות. שהלימודים המוחשיים מוכרחים להיות קודמים תמיד להתעמקות בנאצל ונשגה. ועד אשר לא ביססל את מעמדה המוסרי בכל מילו. אז בגדול הוא אומר פה שני תנאים. א', אתה צריך להכיר את הלימודים המוחשיים הפרטיים. על פניו, לכאורה אומר מה שנוהגים להגיד תמיד, תלמד ניגלה, אחר כך תלמד ניסטר. לכאורה זה מה שהוא אומר. בהמשך נראה שהוא אומר, כן, הוא אומר את זה, אבל הוא אומר יותר מזה. אבל מכל מקום, חוץ מאשר ללמוד ניגלה, ותכף אני אסביר לכם שהוא אומר יותר מזה, אז יש עוד תנאי. להתבסס במעמד המוסרי. אתה צריך להיות צדיק, באמת. לא עם פוזה של צדיק. המעמד המוסרי צריך להתבסס בכל מילו. באופן המספיק למעמד נפש נשגב. יש אדם והוא צדיק, והוא בסדר. אבל לא צדיק בשביל להיות מקובל. זה דבר אחר, זה ליגה אחרת. אז, ומי שמתפרץ, נגיד, ואפילו כן הכשיר את עצמו מבחינת הלימודים המוחשים הפרטיים, אבל לא הכשיר את עצמו מבחינה מוסרית, אז גם כן, מצב של תנאי הכרחי ולא מספיק. שרק מעמד מוסרי בכל מילואו, באופן המספיק, למעמד נפש נשגב, ראוי להתאים אל החקר המלא, אורה ועיזוז נפש, כחקר אלוה בצורתו הרוממה. קיצור, אתה אדם גדול, תעסוק באלוקים, ואז יהיה אלוקים דגדלות. אתה אדם קטן, כדאי שלא תעסוק הרבה באלוקים, כי הוא יהפוך להיות בגודל שלך. ומזה הטעם, איננו מוצאים תמיד, מתי שאנשים לא יודעים את מקומם, אז מוצאים תמיד, אכן תהיה של התעוררות דרישת הנשגב, פתאום יש צימון גדול, מאוד רוצה ללמוד, אני יודע, חסידות, ניסטר, דבקות, אורות, ברקים, משהו, ככה, לא זאת אומרת, משהו טוב. תמיד אחרי התעוררות של דרישת הנשגב, אחרי הבאת תמיד הזיה. דמיונות. הזיה אמונית או הזיה כפרנית. או שהוא חושב את עצמו למאמין, או שחושב את עצמו לכופר. בשני המקרים זה מחלה. וזה נזק לעצמו ונזק לעולם, זה ברור. כי זה לא... אנשים, זה פחות מפורסם שאנשים לא יודעים שזה מזיק מתי שאנשים חושבים שהם מאמינים. אבל הרב חושב שזה נזק. אבל כולם יודעים שזה, ודאי אדם חושב את עצמו לכופר, אז הוא קורא לעצמו כופר. וכשהוא קורא לעצמו כופר, גם החברה קוראת לו כופר. וזה לא טוב. מזיק לו, מזיק לחברה, מזיק לתרבות, מזיק לתורה, מזיק, מזיק, מזיק. והכל הוא מפני התלמידים שלא שימשו כל צורכם. צריך שימוש תלמידי חכמים. זה מה שהרמב"ן מזהיר, שהחוכמה הזאת לא נמסרת, אלא מרב לתלמיד, מחכם, מבין מדעתו, ואין מגלים רזי תורה. וזה לא מה שאתה חושב. אתה צריך להיות מתאים, אתה צריך להיות קשור במישהו קשור לזה. ואז לא יהיה לך סברות הזייתיות. כי מי שבעניינים, באמת, רק הוא יכול להדריך בעניינים באמת. אבל תלמידים שלא שימשו כל צורכם, קולטים קצת, קצת, עשו רושם, ומזה כל הקלקולים, ובין היתר גם הקלקול, באוריינטציה של סתרי תורה, שעלו למורמי הדרישה ולא הכנה קודמת, ומזה משמע, ובהמשך אני אבסס את הטיעון הזה, על פי עוד מקור, אבל לא מה שעכשיו אני אקרא לכם, שבאמת הרב טוען שכל הכפירה פרצה, בגלל הפריצה לעיסוק בסתרי תורה, ואם תרצו אני אומר לכם כבר את המאוחר, הכל בגלל החסידות. תורת החסידות היא גרמה לכפירה, כי גרמה לעיסוק בסתרי תורה בשכבות ההמוניות הרחבות, וזה באופן תרבותי גרם לקריסה הזאת של ההזיה הטוטלית שכל התרבות חיה בה, שזהו, שכיום כל מה שיש פה זה רק דמיונות, והתרבות בעצמה נקראת דמיון. זאת אומרת, דמיון זה התרבות, כי מה זה דבר תרבותי כיום? תיאטרון, סרטים, אפילו ספר טוב, מה זה ספר טוב? רומן טוב. הנה, תכף יקבלו פה איש, יש לנו אנשי רוח. תכף, זה מקבל פרס, אני מקבל פרס. על מה? על ההזיות. ככל שאתה הוזה יותר, אתה איש תרבות יותר. כי כל המציאות כולה, כל ערכה, כל מה שנותר, זה רק להזות. והשורש של העניין נעוץ בתקופה קודמת לתקופה הזאת, אבל זה עוד יתברר בהמשך. כותב הרב, הסתירה שבין הנסתר והנגלה באה תמיד מחסרון השלמה בין השלמה של שני היסודות. זה אורות, עמוד צדיק ג'. יש כאלה חושבים שיש סתירה בין נגלה לנסתר. כל מיני רמות של סתירה. לא עכשיו, מאחר שאני לא כל כך מעוניין להסביר לכם באמת את כל הפסקאות שאני קורא, רק מין בפסקאות יש עוד נספחות שהן לא מענייני עכשיו, אז אותם אני לא אעריך. אז את המשפט הזה אני לא מעריך עכשיו. לא מסביר לכם מה זה הסתירה שבין נסתר לנגלה. העיקר, הרב טוען, זה כשלא מבינים בנסתר, או לא מבינים בנגלה, או לא מבינים בשניהם, אז גם יש סתירה בין הדברים. הנגלה המצומצם בגבוליו, שאינו מאחרי מקורו ושורשו, יחוש איזה שנאה אל הנסתר, שאינו חפץ לדעת צמצום וגבול. אבל עכשיו בא המשפט שבשבילו הבאתי את הפסקה. מיעוט ההכשר אל הנסתר, בקפיצה לתוכו, רק משום חולשה של תיאבון פנימי. אולי נקרא את הכל כמו שעשיתי מקרדם, נקרא אחר כך עוד פעם. מיעוט ההכשר אל הנסתר, בקפיצה לתוכו, רק משום חולשה של תיאבון פנימי, המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחיסרון הכישרון, לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עלילותיו, וזרמיו המקסימים, מלא ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר, למרות חסרון ההכנה. אבל לא זה בזה ייתכן. לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו החיים. הנסתר גרעינו מוכן. אבל אל הפועל יצא בהצלחה רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. מילוי הקרס בלחם, בשר ויין מוכרח להיות קודם לטיול בפרדס. ומילוי קרס זה במובנו המלא כולל בקריבו גם כן את מדע העולם והחיים, ואת ההסתכלות המוסרית, המידותית, את גבורת הרצון ואת הכרת ערך האדם, ואת כל הטוב, הנאה והמסודר שבמציאות, הבא מתוך חינוך טוב והגון לכל צדדיו, המצטרף אל כל המתעורר לחיים ולרעננות מכל צד ופנים, באומה, באדם ובאומה, בספרות ובחיים, בחול ובקודש ובקודש קודשים. תביעת הנסתר כשהיא מתמלאת בבוא עיתה, היא תביעה איתנה שהיא מביאה את המילה הגואלת, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממאסר אלמותה, היא מחדשת החיים האיתניים, היא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט, שהוא הרבה יותר פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל, ועם זה עומדו בסיגובו ובתפארתו. עוד פעם, אני אתחיל רק מהמשפט הרלוונטי. מיעוט ההכשר אל הנסתר בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תיאבון פנימי. חולשה של תיאבון פנימי, איך אומרים את זה במילה אחת? סקרנות. לפעמים, יכול שאדם קטן יותר, בין יתר קלקולי המידות, יש לו מידה מקולקלת. הוא סקרן. וסקרנות, מידה מגונה. סקרנות זה מציצנות. זה הניסיון לדחוף את האף למקום שאתה לא צריך לדחוף אותו. מידה רע. ויש באדם הרבה מידות רעות, ובהרבה בני אדם יש הרבה מידות רעות. בכל פנים זוהי תופעה מצויה, סקרנות. וכתוצאה מהסקרנות, אז בן אדם רוצה לדעת, מה זה נסתר? למה שרק אלה הקדושים ידעו? מה עושה אותם כל כך קדושים? אז הוא רוצה להציץ לשם. בלשון הרב, חולשה של תיאבון פנימי. ואז הוא אומר, אבל אני ממש צמא לזה, אני ממש צריך את זה. אז אולי הסעיף הידוע שם באורות התורה בטח מדבר עליי. בליינד. טוב, אולי, ואולי הסעיף הזה מדבר עליך. חולשה של תיאבון פנימי, המצורפת עם רשלנות ובטלנות, ומתי שככה ניגשים אל העניין, זה גורם שתטושטש הצורה של הנסתר. וכמו שאמרנו מקודם, זה לא עושה אותך גדול, זה עושה את הנסתר לקטן. ובכלל, לא עושה את זה, זה לא נסתר בכלל, אלא זה הזיה של נסתר. ובכלל, אתה לא מבין מה זה נסתר. זה שאתה מתעסק בזה, זה לא עושה אותך למבין בזה. אלא רק גורם שכל האוריינטציה ביחס למה זה נסתר, זה הופך להיות משהו הזוי כמו... כמו שאנחנו מכירים את זה ברחובות והחוגים לקבלה, והיינו משתולל בתל אביב, בכל מקום בעולם, אתם יודעים, כיום זה... בהוליווד גם כן לומדים נסתר. שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחיסרון הכישרון, וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עלילותיו, וזרמיו המקסימים אלי ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר, למרות חסרון ההכנה. ישנה אישיות פלגמטית, אנמי, לא מסוגלת להתמודד עם החיים, לא מסוגלת ליהנות מהם, לא מסוגלת לראות כמה החיים הם מלא חיים, כמה זה יפה, כמה זה טוב, כמה יש פה דברים מרתקים, מאתגרים. הכל נפלא, הכל יפה, מה חסר לך? אלא הוא דחליל אנוש, שהוא פשוט, החיים זורמים לידו, אז מרוב שיעמום, זאת אומרת, הוא כנראה צריך נסתר. זה מה שיפתור לו את בעיית הדיכאון הפנימי שלו. אבל לא זה וזה ייתכן. זאת אומרת, יש גישה של הניגלה ששונאת את הניסתר, ויש גישה שמזנקת על הניסתר למרות, אפילו את הניגלה אתה לא מתעסק בו, אז מה יהיה איתך? אז לא זה וזה ייתכן, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה תתפוס את העמדה הנגלית ואתה בז לעולם הנסתר. זה לא יכול להיות שאתה רשלן ובטלן ודחליל אנוש, וכתוצאה מזה אז כמובן אתה איש הרוח. אז זה לא יכול להיות. לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו החיים. זה לא נקרא, לא ככה ייבנה עולם. הנסתר גרעינו מוכן. יש פוטנציאל לנסתר, יש גרעין. אבל אל הפועל יצא בהצלחה רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. והנה יבוא המשפט שאמרתי לכם מקודם. מה זה הנגלה? כולם אומרים, תלמד נגלה, אחר כך תלמד נסתר. מה זה תלמד נגלה? שימו לב לרשימה של מה שכלול אצל הרב במושג נגלה. מילוי הקרס בלחם בשר ויין, זה המטבע הלשונית השגרתית, נמצאת בשולחן ארוך, ברמה, בגרה, בקיצור קל, כולם, בשח, כל אלה. תמיד אומרים, אסור להתעסק בניסטר עד גיל 40, ועד שימלא לקריסו בלחם בשר ויין. על כל פנים, זה קודם לטיול בפרדס, זה ההגה החזלית, ההלכתית הרגילה. אבל מה זאת אומרת מילוי הקרס בלחם בשר ויין? מה זה? אז חוץ ממה שאתם חושבים, אתם חושבים נכון, צריך ללמוד את השאסים, ראשונים ואחרונים, ולהיות למדן. אבל אחרי שסיימת את השאסים, ואתה למדן, זה עדיין לא סימן שהקרס שלך מלאה. כי קרס צריכה להיות פה קרס גדולה. מילוי קרס זה במובנו המלא כולל בקרבו גם כן את מדע העולם. זה לא יכול להיות שאתה תהיה תלמיד חכם צר אופקים. אתה שולט ישר והפוך בכל מה שקורה בתוך הגמרא. אבל אין לך מושג מהחיים. כי זה לא נקרא שאתה יודע את הניגלה. אתה רק יודע את הצד הלמדני שבניגלה. אבל צריך לדעת גם את מדע העולם והחיים. ואת ההסתגלות המוסרית והמידותית. כן? כל המדעים.
ברור.
כל מה שאתה צריך לדעת על העולם. מדע העולם.
הרב ידע את זה? הוא עסק במדע? מעבר לפילוסופיה?
אני מתאר לעצמי, אני יודע, מסופר שהרב, אתם יודעים, מפורסם ש... איך אומרים, גדול מקובלי הדור ההוא, הלשם, שהוא היה החברותה של הרב בקבלה, אז הוא אמר שאברהם יצחק, אז הוא, אני בדי כל השיטות, הוא לא מקובל פשוט, הוא אבא של כל המקובלים, יש הרבה שיטות בקבלה, והרב אדון בכל השיטות, כל השיטות זה שיטת רב. נו, אז אדם שהוא אפילו... הוא לא בסדר רגיל של מקובל, הוא לא יענה על הקריטריונים שהוא מציב פה בתור מבחן הסף. מלא על דעתך. ומילוי קרס זה במובנו המלא, כולל בקרבו גם כן את מדע העולם והחיים. יש מדעי החיים, מדעי העולם, יש מדעי החיים. צריך להכיר בכלל. בחוץ אשר מדעי העולם והחיים, צריך גם להכיר את החיים. זה עוד דבר. לא רק אקדמית, אלא גם, יש לפעמים, ואדם הוא עם 8 פרופסורות, והוא טיפש מטופש. פנים, בחיי היום יום. אז לו גם, אתה תהיה, ויש גם תלמידי חכמים כאלה. הם יכולים להיות גאוני עולם, אבל כיוון שזה מגיע לתחומים מסוימים בחיים, 3 נקודות, אני לא ממשיך לדבר. אבל אם כך, אז הם לא מתאימים. אז הם לא באמת מתאימים למדעי הגדלות של התורה. ואת ההסתגלות המוסרית, המידותית, את זה, על זה כבר דיברנו. ברור, צריך להיות כמו אוריינטציה פשוטה, מקובל. זה איש שאנחנו מפחדים מפניו, יש לנו יראת שמיים מפניו. כי הוא קדוש, זה פשוט. יעלה על הדעת שמקובל הוא לא איש קדוש. וקדוש מה? זה ידען? זה לא עושה את האדם לקדוש. זה העמדה המוסרית שלו. אז ברור שהוא צריך להיות אציל נפש. וצריך את גבורת הרצון. זה לפעמים יש אדם והוא מאוד עדין, ואציל נפש, והוא מאוד מוסרי, אבל הוא חלש הרצון. זה עוד מידה. הוא צריך להיות גם גיבור. ואת הכרת ערך האדם. הכרת ערך האדם, והכרת את כל הטוב, הנאה והמסודר שבמציאות. כל דבר שיש בו חיוב מאיזה צד הוא פינה במציאות, האיש שהוא רוצה לעבור את מבחן הסף צריך לשלוט בזה, להכיר את זה. וזאת תהיה העמדה הנפשית הבסיסית שלו. שוב, האדם הזה, הוא אומר, הן גדול מאוד לחיים. הן גדול מאוד למציאות, לכל מה שיש. והוא לא מגדיר את היש בצורה שנגמרת פחות או יותר באופק של בית המדרש שלו. אלא הוא מכיר את המציאות. הוא פשוט אוהב אותה. והוא אדון בה. ונעים לו בה, והוא שולט בה, אז בוא נתקדם הלאה, אל נשמת המציאות. אם אתה שייך למציאות, בוא נראה אותך אוחז בנשמת המציאות. וזה שייך כבר לנסתר. אבל כל פנים, כדי להגיע לזה, את צריך חינוך טוב. כל זה בא מתוך חינוך טוב והגון לכל צדדיו, המצטרף אל כל המתעורר לחיים ולרענות מכל צד ופנים. באדם, באומה, בספרות ובחיים, בחול. כן, כן, צריך להכיר את החול. ובקודש, ובקודש הקודשים. את הכל. ניסתר זה הנשמה של הכל. ואם אתה לא יודע מה זה הכל, אז מה לך להתעסק בנשמה של הכל? ואז תביעת הנסתר, כשהיא מתמלאת בבוא עיתה של אדם כזה, של אדם גדול, זה מי שראוי לו לעשות בדברים כאלה. היא תביעה איתנה, והוא חייב לעשות בדברים כאלה. שהיא מביאה את המילה הגואלת. על זה דיבר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות שהיא תמון מהי ספרה, בגין דתידין ישראל, למית המילה נדחיה, דאי, והי ספר הזוהר, יפקון מגוגלות הרחמי. אדם כזה, כדאי לו שיקנה את ספר הזוהר, ולא רק שיקנה, אלא גם שילמד בו. בשביל אנשים כאלה הספר זה נוצר. הספר בכל ענפה. זה מה שמביא את המילה הגואלת, שמשחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממסר על מותה. מה יש לעם ישראל להגיד? רבי שמעון בר יוחאי, זה מה שיש לנו להגיד. אנשים כמו הרב קוק, זה מה שיש לנו להגיד. זה נקרא אמרה ישראלית. זה הגובה העצמי של עם ישראל. וכשמופיעה אמרה כזאת, הגות כזאת, אישיות כזאת, תורה כזאת, היא מחדשת את החיים האיתנים. היא גם גורמת, זה אדם בעל עוצמת חיים, וזה גורם פולס של חיים. מזרים חיים איתנים לכל. מחזיר את הבריאות, את הנורמליות, את העוצמה. שעל בסיס אלה שייכת לומר רלוונטית המילה גדלות. אז שייכת המילה גדלות. והיא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט. אז הגדולה היא גם גיבורה. והאמיתות שבאות ממנה אינן פחדניות ואינן בטלניות ואינן רשלניות. והגבורה שבקודש המוחלט הוא הרבה יותר פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל, ואם זה עומד הוא בסגבו ובתפארתו. אולי קודם אני אקרא לכם מפה. הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית. אני קורא מאורות הקודש חלק א' עמוד פי וב. הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית שידעו מהם רבים, כי זהו דבר שאי אפשר. ואם ידעו רבים מסגנונן החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. ואלה היחידים, בגובם הרוחני, מרוממים הם את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד, לא על ידי השפעתם הניכרת. את הרזים הפנימיים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות. אבל מה שהאורה הגדולה גורמת בעצם בכל כוחה, בהתפשטות ניצוציה, גם על כל מה שהוא מגולה, על מבט כל עין, על כל שיחה ותנועה, על מהות הרצון, על מגמת החיים, הכל פועל ומעודד, מחזק ומקדש את הכל. הרב ממשיך, אבל לענייננו אני נעצר. עוד פעם אני קורא לכם. הידיעות הסודיות היותר עליונות, אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית. מה זאת אומרת? אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית, כלומר, אין מגמת הידיעות הסודיות היותר עליוניות שידעו מהן רבים, זה נקרא התפשטות כמותית. אין בכלל אידיאל שיום אחד כולם ידעו סתרי תורה. אין בכלל מצב כזה. זה בכלל לא אידיאל, לא שואפים למצב כזה. זה כמו שאין לך שאיפה שיום אחד לעתיד לבוא, שיבוא המשיח והכל יהיה כל כך טוב, אז יתחילו האצבעות שלך לדבר, והאוזניים שלך לראות, וכן הלאה. למה לא? שהתפקוד האיכותי של ההגות המוחית, אז תוכל גם לעשות את זה על יד ציפורניים. זה מפלצת, אין אידיאל כזה בכלל. האיש הטוב והשלם, זה מי שהשכל שלו עשר, ידיים ידיים, אוזניים אוזניים, רגליים רגליים, זהו. ניסטר זה שייך למוח. והחברה כולה בנויה כמו איברים שונים. הרוב המוחלט זה לא מוח. וגם התאים שבמוח, הרוב המוחלט שבהם, מבחינה כמותית, הוא לא התפקוד האינטליגנטי. תפקוד מוטורי, קיצור. יש קבוצה קטנה מאוד של תאים, והיא אחראית על הצדדים הכי לא יודע מה. ובנמשל, אותו דבר. אז הדיבור על הנסתר, שנסתר, איך לא יקראת לכם את המשפט הזה, אמרתי שאני לא אקריא פה, הנסתר ינצח את העולם כולו בחופשיותו, שלא תדע גבול של מועקה. ועוד כל מיני פסקאות כאלה שמפוזרות לעשרות בכתבי הרב. כן, בטח, העיקר הנסתר נסתר, אבל מה שינצח את העולם כולו בחופשיותו, שלא תדע גבול של מועקה, זה לא הכוונה שכל עקרת בית תעסק לנו פה עכשיו בניסטר. אין דבר כזה. הידיעות הסודיות יותר עליונות, אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית, שידעו מעין רבים. למה לא? כי זהו דבר שאי אפשר. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. תגיד, למה לא? תלמד את כולם. שדר את זה. ואם ידעו רבים מסגנון החיצון, זה באמת אפשרי. שכולם ישמעו שיעורים וכולם אפילו יקנו ספרים ויקרו, אבל לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי. אז כמו שאתה נותן לילד, גם ילד יכול ללמוד תורת היחסות. אין בעיה, יקנה את הספרים, יתחיל לקרוא את הדיפרנציאלים, את הנוסחות. אני יודע, יגיד מילה מילה. אבל מה הוא מבין בזה? לחזור על המילים. זה מה שנקרא בימינו מקובלים. אז זה לא עושה אותם, זה לא עושה אותם כלום, זה רק חוזר על המילים, אז הוא יודע להגיד את המילים. אז לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי. ויהיה דבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. למה זה יזיק יותר ממה שהוא מועיל? פה הרב לא מסביר את זה. אבל נקרא לכם בהמשך שהוא מסביר באספקט אחד למה זה יהיה דבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל, מה שאמרתי לכם מקודם, אבל בצורה שלא אמרתי מקודם, בגלל פשוט, בטח זה מזיק יותר ממה שהוא מועיל, כי כשהמון מתעסק בדמיונות, מתעסק בנסתר, אז הוא אומר מילים שהוא לא מבין אותם, ומתעסק בכל מיני... כן. אז חוץ מזה שזה מוביל להזיה, כמו שראינו, ועוד יפורט בהמשך, לאן זה מגיע, הזיה של אמונה, או הזיה של כפירה. אבל חוץ מזה, מובן פשוט, מה צריך לחנך את האמון? איך אתה מגדל את איכות האמון? על ידי שאתה מחנך אותו להיות יותר שכלי ויותר מוסרי. מה עושה את האדם לטוב? זה שהוא אדם יותר שכלי ויותר מוסרי. וקודם שכלי ואחר כך מוסרי. כי אם הוא טיפש, הוא לא יהיה מוסרי. כי אין עם הארץ חסיד ולא בור ירחת. את צריך לפתח את השכל ומתוך כך לפתח את המוסר. ופיתוח השכל והמוסר זה פיתוח האדם. ופיתוח האדם הפרטי זה גורם לפיתוח האדם משפחתי. משפחה ברמה יותר גבוהה, איתה לחברה ברמה יותר גבוהה, וכן הלאה. אבל אם במקום זה האדם, הוא לא מפתח את שכלו, הוא לא מפתח את מוסרו, הוא מפתח את הזייתו, אז הוא מבזבז זמן. הוא מבזבז זמן של פיתוח שכל ומוסר. זה נקרא נזק. בנוסף לזה, מה שאמרנו מקודם, הוא גם נכנס להזיות. ברגע זה הוא בהזיות, וכתוצאה מזה הוא יבוא להזיות עוד יותר חריפות. וזה ודאי נזק. כי כשאין שכל ואין מוסר, במקום שאין שכל יש דמיונות. ובמקום שיש דמיונות אין שכל. עד שבסוף משתלט הדמיון כל כך, עד שאתה לא יכול להגיד מילה ישרה ואין מעט שכל. כי באותו רגע שאתה מנסה לדבר בהיגיון, אתה אויב העם. ואז יש לזה גם השלכות פוליטיות של גיים אלה. ממש. גיים בעיתונים. כבר מה שראינו, וכבר שהמערכת מתפקדת, כל האומות זה הופך להיות סכנה קיומית ממש. אז זה מסוכן. ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אז הידיעות הסודיות היותר עליונות למי הן אמורות לחדור, אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. זה פרמטר נוסף שדומני שלא ראינו אותו בכל מה שהרב אמר עד כה. אומר, יש בהם סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. מה זה סגולה? תכונה. יפה. זה מה שאנחנו משנים תמיד. אז פה סגולה זה מצוין לפרש את התכונה. מסתבר שבשביל לעסוק בנסתר, חוץ מכל מה שנאמר, אתה צריך להיות בעל תכונה. תכונה עליונה של הסתכלות גבוהה. זה נכון שזו תכונה מאוד יקרה. סגולה. אבל מסתבר, וזה תנאי נוסף, והנה הריני למסור לפניכם בצורה ברורה, מי שייך ללמוד נסתר, זה לא תלוי בהכשרה. כי ההכשרות שנזכרו מקודם, זה מה שנקרא תנאי הכרחי ובלתי מספיק. אבל התנאי הבסיסי, שגם הוא הכרחי וגם הוא לא מספיק, אתה פשוט צריך להיוולד כזה. מי שנולד כזה, שייך לנסתר. ומי שלא נולד כזה, לא שייך לנסתר. יש כאלה שנולדו כאלה, ויש כאלה שלא נולדו כאלה. תגידו, זה לא פייר. זה בדיוק לא פייר, אותו לא פייר, שיש כאלה שנולדו להיות כאלה אלופים אולימפיים, ויש כאלה שלא נולדו. לא יעזור לך, אבל אתה לא תהיה אצן שתגיע למהירות פיזית כזאת וכזאת, ואתה לא תרים משקלות כמו שזה מישהו שנולד פשוט אחרת, חוץ ממה שהוא מתאמן. זה לא עניין אם תתאמן הרבה, אז בסוף תהיה... יש כאלה פשוט, לא, למגבלות הבסיסיות שלך. זה לא התפקיד שלך. יש כאלה שנולדו להיות גאוני מתמטיקה, יש כאלה שנולדו להיות גאוני, לא יודע, כל תחומי החיים, ויש כאלה שנולדו להיות עוסקים בנסתר. ומי שלא נולד, הוא לא. ולא יעזור לו כל הדברים האחרים. עכשיו, מן הסתם כל אחד חושב, בטח אני נולדתי. טוב, יכול להיות. אבל במקום שאין מי שחושב שהוא לא נולד כזה, זה עושה רושם מוזר. כי בסיכומו של דבר, אלה שבאמת כאלה הם יחידים, זה מה שהרב אומר. יחידים, יחידי סגולה. אלה יחידים, ראיתי בני עלייה והם מועטים. רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה בדור של תנאים. עם שניים, עם אלף, אני ובני מהם. עם שניים, אני ובני הם. יכול להיות שבדור של תנאים יש רק שניים ששייכים לניסטר. שמעתם? יכול להיות והוא תנא. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא בשבילך. אז מה נענה אנחנו? ואלה היחידים, אז אלה שלומדים נסתר, מה הם צריכים לעשות ללמוד ולהסביר לנו? אומר הרב, לא. הם לא אמורים ללמוד ולהסביר לנו. אלה היחידים, בגובהם הרוחני, מרוממים הם את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד. זה שיש אנשים כאלה בעולם, זה עושה את העולם נסתר. זה מביא לעולם את כל הדברים הטובים שהנסתר יביא לעולם. לא על ידי השפעתם הניכרת. לא בגלל שמתחילים להעביר חוגים ומפרסמים שלט, המקובל האלוהי, מודעות רחוב על המקובל האלוהי. זה לא. כי את הרזים הפנימיים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות. תגידו, מה זה? זה מידע איזוטרי של חברה אליטיסטי שסוגרת את המידע שלה לברנג'ה שלה? לא, ממש לא. כי לו, זה לא עניין שברצונם הם לא מגלים. אי אפשר לגלות את זה. אתן לכם משל. זה כמו לקחת ילד ולהסביר לו מה זה אהבה של... איש ואישה. אדם מבוגר יכול לעשות דבר כזה לילד? הוא לא יכול. למה? פעמיים, כי זה לא שייך מכל בחינה שבעולם. כי טכנית הוא לא יכול, אין לו נטייה לעשות דבר כזה, ופשוט, זה. זה לא העולם של הילד. לא העולם שלו, זה לא היכולת הנפשית שלו, זה לא יכולת הרוחנית שלו, זה לא יכולת האינטלקטואלית שלו, וזה לא היכולת של אדם שפוי ובריא בנפשו וברוחו לדבר עם ילד על דברים כאלה. ומי שיש לו יכולת לדבר עם ילדים על דברים כאלה, הוא סוטה. והמשל מדויק. מי שיש לו נטייה לדבר עם אנשים על דברים כאלה, משהו פה חולני. אדם מסוכן, אדם בעייתי, עם סטיות נפשיות. וסביר מאוד, איך אומרים, מי שמדבר על נסתר, סימן שהוא לא שייך לזה. ומי ששייך לזה, לא מדבר על זה. ככה תמיד היו נוהגים להגיד בעם ישראל, ולמרות שכיום זה כבר אף אחד לא אומר את זה, זה נכון. משום מה, האמת נשארה כמו שהיא. את הרזים הפנימיים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות. אבל מה שהאורה הגדולה גורמת בעצם בכל כוחה, בהתפשטות ניצוציה גם על כל מה שהוא מגולה, על מבט כל עין, על כל שיחה או תנועה, על מהות הרצון, על מגמת החיים, הכל פועל ומעודד מחזק ומקדש את הכל. אבל זה שיש אנשים קדושים נשגבים כאלה, קדושי רעיון עמוקי מחשבה ישראלית, זה פועל על הכל, הכל, הכל. זה משפיע על הכל. זה משפיע, זה אני מקווה שכל ילד בבתי מדרשותינו כבר יודע. זה מה שמשפיע על אהבת ארץ ישראל. הפסקה הראשונה באורות, כי היחס לארץ ישראל זה פועל יוצא של אותו חיים ונועם עליון שממלא את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. על פי זה זורחת היא ההרגשה הטבעית אשר בנשמת ישראל את זריחתה הטבעית במילואה. אז הנה, זה אחד מהדברים. התודעה של ארץ ישראל. ולא כל שכן כל שאר הדברים. זה פועל על הכל, רק פה נכנס המילה הידועה, הצודקת והטובה, השפעה סיגולית. לא שיעורים ולא דיבורים. כן? צריך להלביש את הדברים האלה בהסברות נגלות. נכון, יש גם מימד כזה. זה מימד מסוכן של המסוכנים, שהרב הכניס את עצמו לעשות את זה, ויש מין סיפור כזה לא ברור, שביומו האחרון, יומיו האחרונים, זה אומר שלכן אני משלם את המחיר. בסביביו נסערה מאוד. הלא זה הלבטים הפנימיים הנוראים של הרב שם באגרות, בדיבורים שלו עם איש ברית קודשו, הרב חרלאפ. מה הגבול? מה הגבול? אם צד אחד הוא רוצה, הוא צריך ליצור ספרות רזית פופולרית. זה, מה שאנחנו לומדים. זה, האמת היא שבנקודה הזאת, צועד הרב בעקבות רבו הגדול, המהר"ל, שהרב כותב עליו, אני חושב שכבר אמרתי לכם, המהר"ל אף הוא על המקובלים יחשב, אף על פי שאין סגנונו, סגנון קבלה, דברי קבלה, כך אומר זה פה באיגרות. הזכרתי לכם את זה? כן. אז על כל פנים, אז הוא בנקודה הזאת כמו המהר"ל, רוצה לכתוב את התכנים, לא את הכל, ודאי שאי אפשר לגלות, אבל מה ש... איש אלוקים נורא מאוד בשליחות נשמתית אלוקית מיוחדת של אחת לדורי דורי דורי דורות שנשלחה לנו נשמתו של הרב שהוא יחליט והוא הפויסק עד לאן ומה הגבול של מכסה עתיק. וזה עוד מקצוע, עוד סעיף בשבילו. צריך אנשים כמו הרב, כמו הרב הרמח"ל, אבל תמיד מול אנשים כאלה, אז תראו מה מתעורר. כי... אלה מערכות מאוד מסוכנות. כי למרבית הפלא, הרב צבידה היה מציין את זה, שאין מי מגדולי ישראל הגדולים, האמיתיים, הענקיים באמת, שלא יתעורר נגדה מחלוקת נוראית. תמיד זה בא עם סקנדלים אינסופיים. להוציא הארי הקדוש, לא היה פוצה פה והוא מצפצף עליו. והמהר"ל, גם כן, תקבל, אין מחלוקת, שום דבר. זה דבר מפליא, שממש לא נמצא לו מקבילה בהיסטוריה של עם ישראל. לפעמים, סליחה?
אגרה גם?
אגרה?
אבל
לא חלקו על אגרה. בא לחשוב שאומרים, זה מילה נרדפת, כמו שאתה אומר שחור או לבן, אתה אומר שחור, מיד אומרים לך למה, אתה אומר גרע, במקום אתה אומר חסידות. נכון? ככה נוהגים לגיד. אז מה, זה הלך כל כך פשוט? כן, מה רציתי להקריא לכם? איפה זה? טוב, פה יש איגרת מדהימה, מפורסמת, של הרב, איגרת קופה אינחק, שהוא כותב לדוקטור, לימים מי שהיה, עד הוא עדיין לא היה דוקטור, אבל הוא היה מר בנימין מנשה לוין שליטה, כבוד ידידי הרבי החכם, הרב החכם השלם, אוצר אורה, מר בנימין מנשה לוין שליטה, הוא בא לאוצר הגאונים לימים, ובזמנו, אז הוא, יחד עם חברו הטוב, הרב מוישה זיידל, הם שניהם נשלחו על ידי הרב לאוניברסיטה. והרב הדריך אותם מה ללמוד, וחשב שהלימודים הכלליים האלה יהיו על ידי אנשים נפלאים כאלה וחשובים כאלה, ותלמידי חכמים, שלמים כאלה, יהיו לברכה, ובדיוק כמו שהרב חשב, כך היה. והנה, בעזרת הכלים המדעיים שלו, אז עשה את המפעל האדירים הזה של אוצר הגאוני, זה רבי בנימין מנשה לוי. וגם דוקטור זיידל, גם הוא היה איש נפלא והביא ברכה גדולה לעם ישראל, ליישוב, בלימודים שלו, בתורה שלו, במחקרים שלו. על כל פנים, פה נמצא עדיין מר בנימין מנשה לוי, הוא נמצא בברן, באוניברסיטה, ושם הוא גילה כמה דברים שהוא... כל ימיו היה בחור ישיבה, וצדיק, ותלמיד חכם, ומוכשר, ושקדן, ויראת שמיים, אליס מיילס. אבל לא את העולם הגדול להכיר. הגיע לעולם הגדול, ונפקחו קצת עיניו, והוא קצת היה המום. כמה דברים, יש פה כמה עיקות על הציר הזה. קצת היה המום, התחיל ללמוד פילוסופיה, ופתאום גילה שיש דברים כאלה נפלאים וברורים, וזה, וטוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל בין היתר שם באוניברסיטה, שם בספרייה, אז הוא מצא איזה פרגמנט, כתב יד עתיק, והוא בעברית, והוא מסתכל, והוא משהו פה, זה סדרות, שמות קדושים, לא יודע בדיוק מה זה, הוא לא מבין בעניין הזה, כותב לרב, מה זה? ואז יש פה דבר נפלא, אני לא אקרא לכם את זה פה עכשיו, הרב פה על דבר השמות שבפרגמנט. הרב מסביר לו את כל המושגים הקבליים האלה, מסביר לו אתם, מוציא אותם משפת הקוד שלהם לשפת המשמעות. ויש פה איזה פילי פלאים. כל פנים, אחרי שהוא מסביר לו את הדברים האלה, מי שרוצה שיקרא, אחר כך הוא מוסיף. בספירה כזאת שהיו לימודים מטאפיזיים מצויים, נעשו מבטאים כמו אלה שגורים. ובאוצר מילים של חביונות כאלה השתמשו בו. ובאמת, יש כוח פועל נפלא. טוב, אני אדלג על זה, גם את זה אני אשאיר לכם לקרוא אם אתם רוצים. שרק הרב מסביר פה את המושג שנקרא קבלה שימושית או קבלה מעשית, ואיך אפשר לפעול כמו שההמון הרחב מאמין ומתייחס למקובלים שיכולים לעשות ניסים ונפלאות וכדומה. הרב מסביר את זה, איך עושים את זה, למה זה שייך, למה זה נכון. אני מדלג. על כל פנים, בהמשך הוא אומר, כדי לבוא לעניין זה בכל עמקי תוכניותיו, צריכים לגשת אל הערפל, למלא אורה ויפעל למוכשרים להציץ בתוכו של המיסטיקה בכללה, ולכל הערך הכללי של החוכמות הנסתרות באדם בכלל ובישראל בפרט. תדעו לכם שנסתר יש לא רק בתורת ישראל, יש גם תורות נסתר מחוץ לתורת ישראל. יש מיסטיקה בעולם. כנראה הגדולים צריכים להכיר גם את זה. שרק נשמות קטנות יכולות לזקוף חזיונות עולם הללו שספחו אבירי דירה, דעה וגבורה רוחנית בכוחם על החשבון של דמיון הכזבני. פה הרב תוקע את הפיקחים האלה מהאקדמיה, מהאוניברסיטאות למיניהם, שהם יש להם חוג, כיום חוג לקבליסטיקה, הנסתר שיש בכל העולם כולו. סך הכל, הנחת העבודה הבסיסית, הם חוקרים, כמו אתם מבינים, כמו שחוקרים, אני יודע, את הטוטם וטאבו של השבטים הפרימיטיביים, זה מאוד מעניין. מודלים של אמונות ודעות ואנתרופולוגיות, זה מאוד מעניין נסתר, כי אתה חוקר את החברה הזאת ואת ההזיות של היוצרים המקובלים. קופלים, העמדה הבסיסית, היא מרגישה את עצמה כמה מאות רגל מעל הנכשלות השכלית והתרבותית הזאת שמתגלית בלימודי המיסטיקה בכל מקום. ועושים על זה הרבה דוקטורטים בכסף טוב, וגם ספרים. אז, אבל הרב קורא להם נשמות קטנות, הן יכולות לזקוף את חזיונות העולם הללו שספחו אבירי דעה וגבורה רוחנית בכוחם, על החשבון של דמיון הכזבני שהשכלה המודרנית היא פודה ממנו את מחזיקיה. זאת אומרת, ככה הפרימיטיביים באמת, שקוראים לאחרים פרימיטיביים, אז ככה הם מדברים, ככה הם חושבים, שהשכלה, הם משכילים, השכלה המודרנית, שהיא באה להציל את הדמיונות הכזבניים של בעלי המיסטיקות למיניהם. ככה הם חושבים. אבל האמת היא שעולם הנסתר בחומר וברוח עשיר הוא באין ארוך יותר ויותר מהעולם הגלוי עם כל הופעותיו. ואותה תשוקה לנסתר הנמצאת ביחידי האנושיות, בכל דור ודור, תראו איך הרב מדבר פה, באופן אוניברסלי. יש אנשים גדולים, לא רק יהודים. בכל העולם כולו, יש אנשים גדולים. והם בכל מקום יחידי סגולה. אז התשוקה לנסתר הנמצאת ביחידי האנושות בכל דור ודור, היא נטיית ההוראה היותר גדולה. שמקורה היא נטיית החירות העליונה החפצה לנתק כל חבל מצמצם ומתיש כוח. טוב, אני מדלג קצת. הנובלות שבאלה הנטיות הנצריות אינן פזורות בכתבים בלים ומפורדים של בעלי הקבלה השימושית. והנה מגיע הפסקה שבשבילה אני מביא לכם את העניין. בהמשך הזמן, רבו הממשמשים בקליפתם של המושגים העשירים הללו, אשר מעולם לא הציצו בתוכנם הפנימי. סגולה יש לאוצרות כאלה, שבלא דעה גם כן הם שופכים על הנשמה איזו הפעלה. וזה השורש של אותה עמדה תרבותית של אחינו בני עדות המזרח. בוא, קוראים אצלנו הערב זוהר, בוא, תבוא. סגולה לנשמה, ככה אומרים, נכון? אז מה שאמרנו מקדם זה נכון, אתה לא נהיה לגדול תורה בזה. במסגרת החברתית הזאת, איך נגיד? שם שהרב יגיד, בסדר, אני יודע. ברוב שהם ככה שפלי דעת, והם לא מחשיבים את עצמם, שהם עושים משהו, אז לא מזיק להם. בעובדה שלא מזיק להם. וסגולה לנשמה. טוב, סגולה לנשמה, נכון. יש בזה סגולה לנשמה. וזה מה שהרב מסביר פה. יש, אתם מבינים, זה לא בדיוק המשל כמו שאמרתי מקודם. אתה יכול לקחת ספר טלפונים ולשנן אותו. זה פחות או יותר, תגיד, אותו דבר, אתה לוקח ספר נסתר ואתה משנן אותו. אתה מביא, זה גורם לך לשכל את אותו דבר. זה נכון. בשני המקרים זה קוראים לך לשכל את אותו דבר. אבל לנשמה, קריאת ספרי נסתר עושה משהו. בעוד שספר טלפונים, לנשמה לא עושה כלום. אז יש מין סגולה יש לאוצרות כאלה, שבלא דעה, גם כן הם שופכים על הנשמה איזו הפעלה. והנה הסכנה. כשהיא לפחות ישרה, כשהנשמה ישרה, כשהרגשותיה הן נורמליות, תוכל להפעלה להיות עדינה. אז יכול להיות שהסגולה לנשמה הזאת, יכול להיות שזה יעשה טוב, יעשה איזה רושם עדין על האישיות. מה? איזה רושם עדין? מה זה יעשה טוב? במה ההפעלה תהיה עדינה? כי, הנה הוא ממשיך, כי רגשי האמונה, שהם הסימנים היותר מובהקים לנשמה בריאה, מתגברים. זה גורם לרגש אמוני. שימו לב, זה לא פעיל על השכל, זה פעיל על רגש אמוני. וזה טוב. טוב שיש לאדם רגש אמוני. ונטיית האצילות מתחזקת. סתם הנטייה לדברים גבוהים, נשגבים, נעלים, קדושים. זה מתחזק בתודעה. וזה טוב, וזה נכון. הבחילה בגסות החיים מתאדרת. יש יותר גועל בהמיות של איך החברה מנהלת את חייה. וזה טוב שיש את הגועל מזה. וזה נעשה גם על ידי סגולת הצלצול המבטאי של אוצרות חן הללו. רק שאומרים את המילים, זה כבר, זה מרבית הפלא, וזה באמת פלא, וזה מה שזה עושה. אז בכאורה זה טוב, זה יכול להיות טוב, אבל אם הדברים באים לסדרה שפלה, שהגאווה הטפשנית מצויה בה, והרשעות והשפלות שהבערות מחוללתן לא יחסרו לה, אם הדברים באים לאו דווקא לנפש ישרה, אלא לנפש שחוץ מהישרות יש בה עוד כמה דברים, למשל, שחצנות וגאוותנות וסקרנות ורשעות ושפלות ובורות, שעל פי רוב הבורות היא מחזקת את כל המידות הרעות, והיה, ובנפש יש גם הדברים האלה, ואגיד לכם את דעתי אישי, שקשה למצוא נפש בכל אחד מאיתנו, שהנכסים האלה לא נמצאים שם. מי הרבה ומי מעט. על כל פנים, בציבור הרחב, פשוט שזה כך. כי זה מה שנקרא תכונות טבעיות של נפש האדם. מי הוא אין בו גאווה, ומי אין בו קצת רשעות, ואין בו קצת טיפשות, ואין בו בערות. מי? קשה למצוא מישהו שאין בו. ואם כך, מתי שזה מגיע לסדרה הזאת, והסדרה הזאת זה פחות או יותר כולם. ואם כולם מתעסקים בדברים האלה, אז שימו לב למילים הבאות. עלולים אוצרות כאלה להתהפך לרועץ, לטוות קורים שחורים במעמקי הנשמה, אשר יוכלו להיות למקור מושחת של השקפות עולם הפוכות ומדולדלות, שבכוחן להרעיל נשמות רבות ולחלחל את ערסן גם בירושה של דורות. אני תמיד נוהג להסביר את המשפט הזה לעצמי ולאחרים, זה כמו עסק בחומר רדיואקטיבי. רק זה חומר רדיואקטיבי נשמתי. אתה מתעסק, לא קורה כלום. אתה מתעסק, מחזיק, מאיר, יפה, חומר. קורא לך בידיים, זה הכל נחמד. אבל אחר כך, אתה לא מעלה על דעתך, כעבור 5 שנים, לא לדבר על זה שנולד לך ילד פגוע מוח, אלא אתה בעצמך סובל מסרטן. והנמשל, זה העסק בניסטר. התוצאות ההרסניות של זה, הן לא מוכרחות להיות אד-הוק. תוצאות אד-הוק זה מה שהדיברנו מקודם. בזבוז זמן, חוסר פיתוח שכלי, ניוון מוסרי, כניסה להזיות, שקיעה בהזיות יותר חמורות. אבל פה יש משהו עוד יותר חמור מכל זה ביחד. ריקבון נשמתי. ריקבון נשמתי שלא מתבטא בהכרח בך, אלא בדורי דורות אחריך. זה יכול לחלחל ערס בדורי דורות. במה זה יתבטא? זה מה שאמרתי לכם מקודם, תכף הרבי יגיד, בכפירה. בנטייה נשמתית לכפירה. וזה הקשר, וזה מה שאמרתי לכם, זה הקשר בין החסידות לבין הכפירה. הרב צבי יהודה, היה תקופה ארוכה מאוד, משך כמעט כל שבוע, כתוצאה מאיזו התבטאות ומללה של איזה תלמיד חכם עצום, שאלה את חמתו של הרב צבי יהודה. אז כתוצאה מזה אנחנו סבלנו משך, אני חושב, 2 שנים. כל יום, כל שיעור, על זה הרב צבי יהודה דיבר. שורש הכפייה. הוא התבטא שכיום אנחנו רואים, התבטא אותו תלמיד חכם, עצום, בפרט כבודו, אני לא אגיד לכם את שמו. אז הוא אמר, כיום אנחנו רואים שמה שהגרה רדף את החסידות, יש גפר לך, רואים שלא יצא כל כך. לא. טעה במה שהוא חשב אותם, שקרה להם מינות, כל הבעיה לא ישיבות, לא כל כך. הרב צבי יהודה התקפד כולו מהביטוי הזה. אצלי אין יכולת להגיד הגרה טעה. וכתוצאה מזה, אז אנחנו עכשיו קיבלנו את השיעור הזה. השיעור היה, זה הסיפור, אתם יכולים, אני יודע, כל כתבי הרב וינר בטח מלאים, הסיפור הזה חזר כל כך הרבה פעמים, בטח אתם גם מכירים, היה מספר על אחד העם, ברנר וברדיצ'בסקי. 3 עמודי הכפירה. היה מתאר מי זה חדם, מי זה ברנר, מי זה ברדיצ'בסקי, ושלושתם הם באים משפחות חסידיות. והמספר בסיפור, אורך הסיפור לא נגמר פה תוך 5 שניות, אלא 3/4 שעה מינימום. זה אורך הסיפור של הרב צבי יהודה, כל יום אותו סיפור. ומי שאומר כן, כן, אז ישיר לו מבט לעיניים, מספר לו את זה באותו קצב, שום דבר לא ישתנה, תשמע. על כל פנים, והיו הרבה שתמו, מה? טוב, אחד אמרי יודר צ'אפסי, משפחות חסידיות, אתה נתפל אליהם. נראה לך כמה כויפרים מתנהגתי. לא. זה. בסוד העניין זה מה שהרב מסביר פה. אם כי הרצוד עליו היה נהג לומר את זה. אבל אני אומר לכם שזה סוד העניין. כי באמת, מבחינה פנימית, זה מה שמחולל את העניין. בכוחן להרעיל נשמות רבות ולחלחן ערסן גם בירושה של דורו. רק מה שהרב כותב פה זה דברים עמוקים. הרב צבי יהודה ציבורית תמיד הסביר בשפת שיחות הרב צבי יהודה. זה דברים הכי עמוקים, בשפת העובדות. בכוחן להרעיל נשמות רבות ולחלחל את רסן גם בירושה של דורות, עד אשר תקום נטייה של חיים ריאליים, שאינה חפיצה בשום נסתר. היא נגד מיסטיקה, מבחינה עקרונית. יש לה סלידה מן המיסטיקה. ובמטתי השמט, תטטי את הקוראים הללו. וכל מה שקשור לרוחניות, לניסטר, להשמיד, כל מה שקשור, וספיחי הניסטר זה הדת כולה. ובראותה שהגדילה את האורה, ותגיד, הנה, כמו שהוא הזכיר מקודם, האינטליגנציה, ההשכלה המודרנית פודה את כל הפרימיטיבים האלה, הדוקים, בעלי הדעות חשוכות, מאמינים בכל מיני מיסטיפיקציות ואמונות באלוהים וכדומה ועוד. וגם עובדתית, מיום שהבן אדם לקח את גורלו בידו, והתחיל להיות ביקורתי ושכלי, ולא להאמין בכל השטויות האלה שכל כל הסיפורים מופתיים של צדיקים ומקובלים, אז העם פתאום מתמלא אוויר, אנשים נהיים בריאים, לוקחים גורלם בידיים, מקימים מדינה, מקימים תרבות, מקימים חיים, תעשייה, ואתה רואה כמה טוב, למה גרמה הדת והאופיום שלה להמונים, ולמה גורמת האקדמיה והמדעים והקדמה והאורות. ראיה, כמה שכל המיסטיפיקציות האלה, כמה הן הורסות את החיים, כמה הן נטרלות את האדם מכל איכויותיו. ובירותה שהגדילה את התורה, תדמה, כרמה ידע, ומכאן הראיה שאין חביון ואין סתר במלוא ההוויה. מכאן ראיה. אבל מיד תרגיש את חולשתה, זה כמו איך שהסוס התרגל לא לאכול, מרבית הפלא פתאום מת. בנקודה שהיא כל כך הצליחה, באקספרימנט שלה, מיד תתחיל להרגיש את חולשתה. אחרי אשר תרגיש רק מעט, כי אותה המלאכה של פינוי הקוראים כמעט צלחה בידה. איך היא כמעט הצליחה, שכנעה אותנו על אי רלוונטיות הדעת, פתאום זה יבוא בהפוכה. תמצא את עצמה עלובה עם כל אוצרה הרוחני הגלוי, שלא יוכל למלא את נפשה. ואז תרגיש את הטוב הגנוז באוצר הסתר, כשהוא אך יינתן לה באופנים הגונים, בשיעורים מתאימים. הנה. חזרה לדברים שלך, שלום. הסתר צריך להינתן לאנושיות באופנים הגוניים, בשיעורים מתאימים. מה זה שיעורים מתאימים? או במידה מתאימה, או בשיעורים נכונים. שיעורים באורות, או שיעורים וזה, זה שיעורים מתאימים. בתקווה. וגם זה שיעורים באורות צריך זהירות. לא צריך לתת שיעורים באורות לילדים בתיכון. אולי גם לא לילדים בשנה הראשונה, השנייה, לא יודע. אולי גם לא לשלישית. על כל פנים, הכל צריך לזיור. באופי נערך ובתכסיס מלא של דעה שלמה ומוסר מעשי בריא וחסון. תחיית הנסתר בעולם הקולטורי, תחיית ישראל בלאומים, תחיית ארץ ישראל בארצות המלאות כולן רזי עולם, דופקות בקרבנו את דפיקתן בחוזקה. ההלניות עשתה את השכלת המערב, ההולכת אחרי עיניה, חפיצה להיות צבעה בגלוי שבהוויה. אבל כל זמן שהבלתי מוגבל לא יגבל, לא תאמר הנשמה די בגלוי. הציבור האנושי יחל כמאז להרגיש את המחובב, כי חסר לו הכל, כי חיי החברה, הממלכה, הדת והמוסר שלו, כולם אינם רק גולמים מוגבלים. והיהו העושר הגדול, המעיין שמימיו מפקים תמיד, הגנוז בנסתר, בסתר עליון, אז יבקע אור אל מסתתר אלוהי ישראל מושיע, ואם ענני שמיה כבר אינה שיטה, ומלכות התתייאב לקדיש עליונים. מיני החזון מתחיל להתנוצץ, האומה הרזית שווה לארץ הרזים, ארץ הפלאות מתחילת להיות נודעת בחיים, בחיים בבואה מלתוחה אינם יודעים את עצמם, כי הם נתעלו, כי קודש קודשים הם, אבל לעלילות, לעלילות הצטרפו, והאור יבקע מציון, וגור אריה יהודה יחל לחוש את רם גבורתו. שבת שלום.